בכל מקרה, העיסה הזאת של מדינת ישראל הייתה הרבה ברור. אני נחשו ללכות את יד הפת למקור. אורן. לא, אני מביא חלל בקרבי, אני חפץ לדיכוי הרבים. מה ש... יום ירושלים. אם אתה מסכים, זה בסדר. פה זה דבר יפה מאוד. אתה יודע שאצלי כל השנה יום העצמאות. אני יהודי של אייר. רבותיי, הרב צבי יהודה זצ"ל, בתוך מלחמת השחרור, כאשר ברנדוט, אתם זוכרים את ברנדוט? הרוזן ברנדוט, פולקה ברנדוט, הוא היה מתווך מטעם האום, רוזן שוודי, שלחו אותו לתווך בעניין הסכסוך בין יהודים וערבים. כל המתווכים הגויים אצלם הכלל היהודים כבר קיבלו יותר מדי. עכשיו, מה עם הערבים המסכנים? ולכן התיווך שלו, ראיות התיווך שלו היה שאנחנו נוותר על ירושלים, ובתגובה הוא נרצח על ידי אנשי הלח"י. ואז היה בלגן גדול פה בירושלים. אבל אנחנו לא ויתרנו על ירושלים, מעולם לא ויתרו במלחמת השחרור, למרות שהעיר העתיקה נפלה, זה היה אחרי עמידה מיוחדת מאוד של גבורה, ועל ירושלים לא ויתרנו. אבל היה דיונים, האם לוותר על ירושלים או לא לוותר על ירושלים. ובתוך המלחמה, אז הרב צבי יהודה הוא כתב לעצמו חוברת קטנה עם כל המקורות על ירושלים. ולא נקרא את הכל. כדאי לכם, שמואל נותן את זה לכולם. כן. מזכיר את מהחתונה שלו. אבל יש בסוף... כדאי לכם לקרוא את כל הדברים האלו. פסוקים נפלאים, נפלאים על... אודות ירושלים. אבל יש בסוף, פה בעמוד למד א', יש מאמר של הרב צבי יהודה קוק זצ"ל משנת תש"ל ג'. למד א'. ירושלים היא קדושה לשלוש דתות. ככה מתחיל כל סרט על ירושלים, כל הצגה על ירושלים. זה המוטו. ואפילו אני הקטן, שבן דודי כפה אותי להיות שבת איתו במלון ענבל, אז לא סיפרתי לכם את כל התאומות שלי מהשבת, סיפרתי לכם חלק. אבל אתה נכנס לבית המלון, אז יש חוברת לתייר, שמים לך על השולחן, במלון, ושם יש דרשה מפי ראש העיר, הרב אורי דופוליאנסקי. והדרשה מתחילה: ירושלים קדושה לשלוש הדתות. אמרו לו שחייבים להסביר פנינו לתייר, אחרת הם לא יבואו. וכך זה חוזר וחוזר שירושלים קדושה לשלוש הדתות. אני יודע אם אתם זוכרים, לפני 4 שנים ראש העיר, שהיום הוא ראש העיר הגדולה של מדינת ישראל, שם על הכותל המערבי, על החומות העיר העתיקה, איזושהי הקרנה של צבעים עם שלושת הסמלים של שלושת הדתות. איכשהו נדמה לי שהרב שבת ניסה לטפל בפרוז'קטורים, זאת אומרת, מי האיש שהתאפס על הפרוז'קטורים ונסה להסיט את המסלול, או חושב שהרב שבת פעל שם משהו וזזו שם דברים. ואנחנו כל פעם מוצאים את עצמנו לא מצליחים להסביר למה אי אפשר להתחלק עם כולם בירושלים. בסך הכל, כל העולם יש לו פינה חמה לירושלים, ולמה לא להתחלק עם כולם? ומה שיש לנו, במיוחד אנחנו, שאנחנו יודעים, שאומר שלי שלך ושלך שלך חסיד. אז למה לא להיות בעל מידת חסידות ולומר שלי, שליש שלי, שליש שלך ושליש שלך, מתחלק ביחד. ואנחנו עומדים מול זה יום יום, מול השאלה הזו יום יום. אנחנו מדברים קודם כל מבחינת התודעה. מה שחי שואל, האם ירושלים שלנו, זו שאלה נכבדה. אבל כנראה...
מה היה בא מתקדם? כאילו, זה
חדש בעצמי, זה שאלה. אני לא מסכים עם התזה הזאת. יש שיטה כזו, לא, יש שיטה כזו, בזמן האחרון התעוררה, שיטה כזו, שהפתרון שלה לנושא שלמות הארץ הוא לומר שארץ ישראל אינה שייכת לעם ישראל. היא שייכת לקדוש ברוך הוא. ואני לא חושב שזה ככה. ארץ ישראל שייכת לנו, כי השם נתן אותה לנו. על הארץ הטובה, השם נתן לך. יש דיוק נפלא, מיוחד במינו, של רבנו צדוק הכהן מלובלין. אני אומר לכם אותו בדרך אגב, בברכת המזון. זה משהו פשוט מדהים. ברכת המזון מתחילה ככה, ברוך אתה השם, אלוקינו מלך העולם. אזן אותנו, האל אזן, לא רוצה עכשיו להיכנס לזה. אנחנו אומרים, אזן אותנו, יש אומרים, האל אזן אותנו, ואת העולם כולו בטובו, הוא נותן לחם לכל בשר. גוף שלישי, נכון? כי עולם חסדו. ובטובו הגדול תמיד, לא חסר לנו, הוא לא חסר לנו, ולא חסר לנו, כי הוא, זה אנו מפרנס לכל, שולחנו אוכל לכל. נודה לך, השם אלוקינו, על שהנחלת לאבותינו, ארץ חמדה טובה וחמדה. ברכה ראשונה זה זה שהקדוש ברוך הוא זן את כל העולם כולו, אזן את העולם כולו. נכנסת לארץ ישראל, כבר אין, הוא נותן לכם לכל בשר. נודה לך, על שהנחלת לאבותינו, על שהוצאתנו, על בריתך, על חיים הזו שכוננתנו, אתה זן. וחוץ לארץ, סתר המדרגה. נכנסת לארץ ישראל, השכינה גלויה, השם, השם איתנו. זה נקרא שלנו.
זה בתור פיקדון, אתה לא יכול להשאיר פיקדון מה שאתה רוצה.
זה נכון, זה נכון. זה שלום. זה נקרא שלנו. ואני רוצה לומר לכם, עיקר הבעיה התרבותית שלנו בנושא ירושלים, ואני באמת לא רוצה להיות נביזם, אבל אני חושב שכולם מבינים שסוגיית הר הבית יכולה חלילה חלילה להיפטר בצורה כזו שיחלוקו, כל אחד יקבל שלושה אחזים בתלית, כל אחד יקבל את שלו, וזה יהיה יפה, מלא אחדות. רובן, זה יהיה, תהיה אחדות בעולם. אני שוב מדבר איתך בהקשרים אחרים, רק אתה יודע. תהיה אחדות בעולם, החיים יהיו מאוד יפים. למה לא נחזיק ידיים כולם ביחד? למה הקטנוניות הזאת? למה להגיד כולה שלי? בית המקדש הוא כל כך נפלא שיש בו מקום לכולם, לכל האתרות כולם, והכל יהיה יפה ונחמד. עכשיו רבותיי, אני רק רגע, אני רוצה לראות לכם איך הרב ציודה מתמודד עם השאלה הזאת, כי אני יודע איך אנחנו מתמודדים עם השאלה הזאת. אנחנו מתמודדים עם השאלה הזאת דרך המאמר האחרון בדף פרשת השבוע שקראנו בין גברה לגברה, במקרה הטוב, בקריאת התורה תסלחו לי לקטילה. אבל יש פה הרב ציודה, בנו של הרב זצ"ל, ראש ישיבת מרכז הרב, תראו איך הוא מתמודד עם הדבר הזה. ו... איזה שינוי רוחני נדרש מאיתנו בשביל להתמודד. ירושלים היא קדושה לשלוש דתות. עובדה, קדושה לשלוש דתות. להם, לגויים, היא קדושה של גברים וחורבן. לנו היא קדושה של חיים. זאת הבחנה אדירה. הבחנה זו, אבל זה התפתח, הבחנה אדירה. הגויים ינקים את כוחה מן העבר. פה קבור ה...
גם את ברקי לא נכון.
ו... מה?
ברקי לא נכון. כי אם עשו חומה, אז לא יכול להיות שקבור אותו.
כל מקום שם הם טוענים שהוא קבור. ו... ופה היה מה שהיה. זה נקרא היסטוריה. וגם כל אדם אינטליגנטי היום בעם ישראל הוא מחזיק מאוד מההיסטוריה היהודית. אבל הוא אומר, תראה, לנו היא קדושה של חיים. למה הכוונה של קדושה של חיים? של מלך העולם וקורא הדורות ומסדר תקופותיהם ראשיתם ואחריתם. באמת? מדובר פה, יש פה רצף. מבריאת העולם עד אל העתיד, זה הולך איתנו. מה הולך? קדושה של שלמותה ועיקרה של ממלכתיותנו. אז זה דבר ראשון, ירושלים היא עיר המלוכה שלנו. הייתה ותהיה. עכשיו אני רוצה להגיד לכם, בא לך איזה גוי נוצרי, אומר לך, אני יש לי זכויות בהר הבית. אתה אומר, טוב, אתה, יש לך פה מישהו קבור, ואני מתכוון להקים פה את המלוכה שלי. אומר, כן, זה מפריע, זה על הקבר של אותו האיש. אולי לא תקים את המלוכה שלך על הקבר של אותו האיש. הרב ציודה, הוא לא מדבר לגויים. הוא מדבר לנו. בגלל שהבעיה היסודית, ואני דעתי, כאשר אנחנו מגיעים לסוגיות עמוקות, הופכים אותן לסוגיות היסטוריות. כל מצגת על, על ירושלים, היא מתארת את, את העבר. ומה שהוא רוצה לחנך אותנו, אני חושב, לא את הגויים, אותנו, שירושלים זה החיים שלנו. אבל הוא בונה את הדבר לאט לאט. מדוע ירושלים הם חיינו? זה דבר שמאוד קשה להסביר אותו לאדם שלא מלא אמונה. אבל אני חושב שצריך להסביר אותו למי שהוא מלא אמונה. קודם כל, ירושלים זה החיים שלי. אני צריך לספר לכם סיפור מדהים. לפני, כידוע לכם, שבעת הר המור עכשיו, בסופו של דבר מגרש פה בהר חומה ב' למטה. אבל אנחנו לפני, אני חושב, 6 שנים, כן, אולי יותר, אז לקח אותנו אבי מעוז, שהיה אז מנכ"ל משרד השיכון. היה שר נתן שרנסקי, יזכר על טוב, שר השיכון, והמנכ"ל שלו היה אבי מעוז. אז ואבי מעוז, לא שמעתם לאבי מעוז. אתם גרתם פה במדינה בשנים האחרונות. היה מנכ"ל משרד הפנים, מנכ"ל משרד השיכון, עשה הרבה דברים טובים בעם ישראל. והוא פעם למד מרכז הרב. חבשתי את ספסל הישיבה איזו תקופה. והוא מאוד דאג לזה שישיבת הר המור אינה מבנה. אז לא היה פה כלום, אני זוכר, היה פה ממש הר, התחילו את השלבים הראשונים. אז הוא אומר, יש מגרש להר המור. לקחו את כל הרבים של הישיבה, היו רכבים, אנחנו באים סיור בהר חומה. אין, אפילו הכביש גישה לא היה. הוא אומר, תיסעו במקום הכי גבוה שיש. הכי, 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 הכי גבוה. הגענו איפה שהיום נמצא בית כנסת תפילת ישראל, לידו יש את המגדל מים הזה, בחוף הממציא, איפה שהמגדל מים יש איזה שטח ריק שם. מה שיהיה אי פעם בעתיד כשילבינו זקנינו, יהיה שם פארק. אז שם הגענו. הוא אומר, אתם רואים, פה הפסגה של הר חומה, פה תהיה ישיבת הר המור. כאן רואים את בית סחור, סיוף. והכל בסדר, הוא אומר, כן. הוא הסתכל בטאבה, אז לא ידעתי מה זה, מאז אני יודע טוב מאוד מה זה, תוכנית בינוי ערים, הסתכל, פה אין כלום. פה תהיה הישיבה. 7 דונם, תענוג, אנחנו עושים פה, כל הישיבה הגדולה, יהיה מקום לכולם. וגם יהיו אפילו מקום לעצים, מה שאף פעם אין בישיבות עצים, 7 דונם. לא עבר שבוע, התקשר אומר, סליחה, טעות. יש שם חורבה ביזנטית. יש שם משהו, על ה... שם על פסגת ההר, יש איזה... שתי חומות, איזה כנסייה, יש שם איזה באר ביזנטית עתיקה. זה מישהו גר פה. אז יש פה איזה... יש שם איזה 2 קירות. זה לא כנסייה.
לא, אבל זה שייך לכנסייה
היוונית
או משהו, לא
השטח הזה. לא, אני לא חושב. זה היוונית זה מורה. יש שם, זה לשימור. זה לשימור. יש שם 2 קירות מתקופת הביזנטים, יש שם באר. אין. מסביב לזה יהיה גן, עוד אין, אבל יהיה גן, ובמרכזו הבאר הביזנטית, חלילה, לא תיגע בו יד בדבר הזה. אני רוצה להגיד לכם, כל זה מגמתי. כי אתה חפיש היסטוריה נוצרית בארץ ישראל. אין היסטוריה נוצרית. אבל במשך 200 שנה, מאז שהגיע, איך קוראים לו, תגידו אתם, איך קראו להם הצלבנים הראשונים? בסדר, הרוזן של טולוז, שהגיע פה ל...
גודפרד בויון.
וואלה, גודפרד בויון. בעברית, גודפריד דה בויון. אז מאז שהגיע אותו הרוזן של טולוז לפני בערך 1,000 שנה, במשך 200 שנה, הסתובבו פה כמה נוצרים במרחב, ועכשיו יש מורשת נוצרית בירושלים, ואיפה שיש איזה בית, איזה קיר צלבני, אתר לשימור. בטח בישיבה, כל העולם יסער אם שמו ישיבה במקום באר צלבנית. וכל ציור שאתה עושה בירושלים, למשל אם הייתם פעם בסדרת חינוך מטעם צבא הגנה לישראל, אז אתם תשמעו על הצלבנים, על המוסלמים ועל היהודים, הכל זה שווה. וכידוע היהודים הם ענוותנים, אז הם מקדימים, נוחים ועלובים, שמקדימים דברי בעלי מחלוקתם לדבריהם. אז תשמע על הסדר הזה, על הצלבנים, על המוסלמים ועל היהודים. למה זה קורה? כי ההיסטוריה היא דבר שהיה פעם. אתה בכלל חי במקום אחר. אתה עומד במקום אחר לגמרי. הייתה פה היסטוריה. אומנם אתה קשור לקטע היהודי, כי יש לך קשר רגשי לעניין הזה. אבל מבחינה מהותית, מה שהיה. זה מאוד מעניין. ואם אתה תהיה ענייני, לא בגלל שזה ההיסטוריה שלך, היא יותר מעניינת מההיסטוריה של האחרים. ולכן, יש פה יהודי אחד בשכונה, אתה ללמוד הדרכת טיולים. מה יותר פשוט ללמוד הדרכת טיולים? נראה דבר מאוד פשוט. אמרתי לו, בסדר, אבל תלמד בלי כפירה. איפה יש מקום? בלי כפירה. כוונה, לא צריך להיכנס לכנסיות, לא צריך להיכנס לדרכת יהודים. אתה מסתובב בארץ ישראל, אתה רואה את דוד המלך, אברהם אבינו, אתה... לא צריך למצוא מקום. גם הדתיים צריכים את אותו שילוש תמה, זאת אומרת, היהדות, הנצרות והאסלאם, עם השילוש התמה. אי אפשר ללמוד על מדרכת יהודים. ההיסטוריה של ארץ ישראל היא של 3 דתות. עכשיו, מבחינה עובדתית, זה נכון. אתה יכול להגיד שאנחנו היינו יותר זמן, גם זה לא בטוח, אבל היינו יותר זמן, ויש לנו רק ארץ אחת, אני יכול להגיד הרבה דברים. אבל אנחנו מדברים עכשיו, לא מה אתה אומר לכם, פנימית, מה אתה אומר לעצמך? בלי עניינים של שכנוע, מה אתה באמת אומר לעצמך? אומר הרב תיודה, כל כך יפה, איך הוא מנסה את זה, להם לגויים היא קדושה של גברים וחורבן. לנו היא קדושה של חיים. אתם יודעים שיש סיפור אחרי המעשה הזה. זה לא סתם. זה סיפור. הרב יהודה מספר על האמא של, על הסבתא שלו, אמא של הרב קוק, שעלתה בארץ ישראל, באונייה, והיא פגשה בדרך צליינים נוצרים, היו איתה באונייה. אז שאלו אותה, מה יש לך לעשות בארץ? אז הוא אומר שהסבתא שלו הייתה אישה יהודיה, היא שאלה, מה יש לך לעשות בארץ? היא שואלת, קודם כל, למה אני צריך לענות ראשון? מה יש לך לעשות בארץ? ומה יש לך לעשות בארץ? אז היא אמרה, האלוהים שלנו קבור שם. ככה אמרה לנוצריה. אז היא אמרה לה, והאלוהים שלי חי שם. הוא חי שם בארץ ישראל. ככה אישה יהודיה פשוטה ענתה, האלוהים חי שם בארץ ישראל. את זה, את מה מלושן הזה, זאת אומרת, מה שאישה יהודיה, אישה פשוטה, עונה באינסטינקט, את זה הוא רוצה ללמד אותנו. ואני רוצה להגיד לכם, רבותיי, עכשיו, יודעים, הרב ציודה, הציבור הרחב מכיר אותו בתור מנהיג גוש אמונים. מי זה הרב ציודה קוק? זה שם החבר'ה, על הגבעות, עלה. זה אולי הנהגה הציבורית שלו. אבל הנקודה שלו בתור מחנך, מה שאני זכיתי ללמוד, הנקודה שלו זה לחזור 1,000 פעמים על זה שהתורה והאמונה והקדושה זה החיים שלנו. 1,000,000 פעם. אתה יכול להוכיח הוכחות חיצוניות, זאת אומרת, להגיד, ההסתברות שמשה צדק היא פי 200,000 מההסתברות שמוחמד צדק. לא נגד זה. אבל זה חיצוני, כי אתה לא בעסק. אתה אומר, יש משה רבנו, יש מוחמד, שניהם מציגים, משחקו הנערים לפנינו, אני בחרתי את זה כי הוא פי 200,000 צודק. זה היה יחידי, דיבר לפני עדת נבערים מדעת, בחצי האי ערב, היה ארטיסט, יכול להיות שרימה אותם, זה היה 600,000. פה אתה לא בעסק. הרב ציודה, כל החינוך שלו, התורה זה החיים שלנו. הקדושה זה החיים שלנו. וירושלים זה החיים שלנו. לכן אומר לנו, אני קורא את מה הקדושה השלישית, היא קדושה של חיים, של מלך העולם וקורא הדורות. הקדוש ברוך הוא מסדר את ההיסטוריה. איך רואים את ריבונו של עולם בהיסטוריה? קורא העולם, מסדר את תקופותיהם ושתם וחיתם. אני גם חושב כל הזמן, היום אין לימוד היסטוריה. אשתי מורה להיסטוריה. ואני קורא את כל החומר, אני מכינה לבגרות וכל שנתיים מתחלפים הספרים, אני קורא, המצב פה מדרדר מיום ליום. כי לפני 10 שנים, 20 שנה, 30 שנה, הייתה פטריוטיות. אז אתה לומד ציונות. אני מדבר עכשיו על החמד, היסטוריה של הדתיים. אתה לומד ציונות. ילד בחמד, הוא ידע מי זה הרב קלישר. האדם לא דתי לא יודע, קלישר זה רחוב. אבל בחמד ידע מי זה הרב קלישר, הרב הקלעי, כי הוא לומד ציונות. מי זה נפוליאון? לא בדיוק ידע. נפוליאון זה גבינה. אתה יודע בדיוק מי זה נפוליאון? זה הוא לא בדיוק ידע. נפוליאון, היה איזה מלך כזה. אבל ביסמרק בטוח לא. 100% שיודע מי זה ביסמרק. עכשיו, בשנים האחרונות, אז פתאום יצאו לשאול שאלות, רגע, למה לא לומדים הדתיים היסטוריה של אומות העולם? צריכים לדעת את ההיסטוריה. אם אתה מציג את זה ככה, צריכים לדעת את ההיסטוריה של כולם. צריכים לדעת. אז עכשיו, הספרי היסטוריה המעודכנים של הדתיים, מה שאשתי מנסית ללמד, אשתי מתחילה את השנה, היא אומרת את המילות של הבנות, השנה אנחנו הולכים ללמוד בגרות. בגרות זה אומר, לא ערכים, לא אמונה, לא יראת שמיים, לא אמת, צריך לעבור את הבגרות. אם נעשה את זה מהר, נצליח ללמד אתכם גם כמה דברים טובים חוץ מזה. אבל בעצם אנחנו, אני מורה לבגרות. זה המצב. אז אבל אני קורא את הספרים הללו, ובזמן האחרון הספרים בנויים ככה. יש לך פרק באומות העולם, פרק בעם ישראל. זאת אומרת, למשל, תכף דוגמה, על השנים 1914 עד 1918, ספר דתי, כן? 1914. אז במסגרת השנים, שנת 1900, אז אתה לומד באותו זמן מה היה באומות העולם, כידוע הייתה מלחמה עולמית, ומקביל, יש לך פרק על עם ישראל. בשנים אלה הייתה הצהרת בלפור. יש קשר בין הדברים. כי הצהרת בלפור זה על רקע הרצון של הבריטים, בסוף מלחמת העולם, לקחת היהודים לצידם וכו'. אז זה לכאורה יפה. כי אתה לומד את ההיסטוריה העולמית, סוף סוף הילד יודע מי זה ביסמרק, לפני זה לא יודע מי זה ביסמרק. אין רחוב בארץ, אין רחוב על שם ביסמרק, כי היה שונא ישראל, אז לא יקראו רחוב על שמו. אז אף אחד לא יודע מי זה ביסמרק. המלך ג'ורג' כנראה היה מלך כזה, עובדה, קוראים רחוב, המלך ג'ורג'. האם הוא היה אבא של איזבט, או סבא שלה, או בכלל הוא צרפתי, זה הילד, לא יודע. הנער הדתי-לאומי. אבל לפחות יודע שהמלך כזה, אבל ביסמרק, אין רחוב על שמו, אז איך ידע? סוף סוף יודעים. אתה בחמד מזמני. ביסמרק זה אבא הרוחני של היטלר. אז רק את זה לא בכל מקרה לא מלמדים לבגרות, הם שם מלמדים דברים אחרים. אז היה הקנצלר של גרמניה לפני 110 שנים נפטר. נפטר, התפגר. נפטר. לחזור לעניין, אז אני קורא את זה, האמת פעם, הספר היסטוריה הייתה בעיה לקרוא בשירותים, אני כבר אין בעיה. שם אותו בשירותים, לא תיקשר בשום דבר. זה בסדר. אז אני קורא את זה בבית המים, כמו שהגמרא אומרת, את ההיסטוריה, ואז אתה רואה, הילד הממלכתי דתי נעשה רחב אופקים. כי באמת הוא קורא מה שהיה בעולם, ובמקביל הוא קורא את מה שהיה בעם ישראל, וגם מסבירים את הקשר בין הדברים. אז יפה. אז הנה דוגמה אתן לכם ב-1914, אני אומר, בספר דף רשיין ד', אז יורש העצר האוסטרי נרצח בקרייבו, ובעקבות זה פותח את העולם הראשונה, ואיך העולם כולו נלחם, ומה המשמעות של מלחמה, וכל זה, ובינתיים גם הרצל מנסה להיפגש עם הסולטן הטורקי, והסולטן לא נותן לו תשובות, ו... יצא נפטר, איזו תקופה קודמת, אבל מנסים פגש מהסולטן, זה לא עולה, בלפור. יפה. אני אגיד לכם, בתור קורא מן הצד, אני מאוד נהנה מההיסטוריה הכללית, וממש לא נהנה מההיסטוריה של עם ישראל. ההיסטוריה הכללית ממש מרתקת אותי, כי אתה מדבר על העולם. אמרתי אשתי, למשל למה הדבר דומה, אני חושב שאמרתי לכם את זה פעם, למשל למה הדבר דומה, שאנחנו נעשה ספר היסטוריה כזה, שבו יהיה במקביל, פרק יהיה על העולם, ופרק יהיה על ההיסטוריה של ועד הבית בפסגה 30. ודאו, העולם, הייתה מלחמת העולם, הבית בפסגה 30 מוקם. אחר כך, אחרי מלחמת העולם, נפלו 50 מיליון איש, שיפצו את הכניסה. ואחר כך, אנחנו, הגיע דרך חדש. בכלל הקשר בין מה שקורה בעולם לבין איזה עם קטן, פיפס קטן ביקום, משהו בכלל לא מורגש. כל העולם כולו זז, מיליונים של אנשים נרצחים. כן, אבל כשאתה קורא את ההיסטוריה הזאת, כשאתה קורא את הספרים, אתה צריך להיות עם מבט יותר חודר מאשר כשלא ידעת את ההיסטוריה. אם לא ידעת את ההיסטוריה, יכולת לחשוב בתמימות שהקדוש ברוך הוא דאג לך. אחרי זה, איך שהדברים כתובים, זה בערך כמו לחשוב שהקדוש ברוך הוא המציא את פצצת האטום כדי שאיזו נמלה תוכל לזחול לתוך הקיר. בערך זה היחס של הדברים. עכשיו, רגע, אבל למה זה קורה? למה זה קורה? כי ההיסטוריה היא עובדתית. זה, זה, זה נקרא קדושה של קברים. אתה מספר מה שהיה פעם. עכשיו, אתה אומר, מה אתה יודע? שדניאל פוחד מהיסטוריה מוטה. מוטה. זאת אומרת, מזה שאתה תגייס את... את כאילו העולם לא קיים בכלל, כל מה שיש...
לא, אני אומר לפה, שלפעמים... לאור החומרים, מה יש לו במיין? זה
אני אומר לך מה הרב תיודר אומר, מה החינוך? ההיסטוריה, יש בה חלק של מידע, חלק המרכזי שלה. מידע, תקרא הכל. אני מאוד מתעניין בכל ההיסטוריות. אני תאמין לי, אפילו ההיסטוריה של הטטרים מאוד מעניינת אותי. באמת, כל דבר מעניין. אבל אחרי שאתה יודע את כל המידע, יש סוגיה אחרת שלא נקראת היסטוריה, נקראת אמונה. אמונה זה החיים שלך. זה לראות את יד השם מכוון את עלילות עם ישראל, שהוא לב שבאומות, זה עוד סוגיה. המצב האידיאלי, המצב הקודם, שהתלמיד הדתי בכלל, מצידו לא הייתה מלחמת עולם ראשונה, לא היה נפוליאון. מה קרה בעולם? במאה השנים האחרונות, הרב אלקלעי אמר, הולכים לארץ ישראל, הרצל, קונגרס ציוני, בן גוריון, שואה, בכלל לא היו גרמנים, לא היו רוסים, לא היה... זה ודאי מצב לא נורמלי. האלטרנטיבה היא יותר גרועה. כי העיקרון בנו על זה שאתה יודע. זה מידע של העבר. אבל במבט של אמונה, הכל חי.
יש לך נקודה שלישית, שמה שהיה בחוץ לארץ, שההיסטוריה של אומות העולם זה חול, ואתה לומד רק את זה, וכשאתה צריך ללמוד את ההיסטוריה שלך, זה קודש. ואתה יודע שהיום אתה נכנס לשוק של קודש.
גם זה, גם זה נכון.
וזה היה, אני לא למדתי בזבזים היהודים, זה ההיסטוריה של הגולואה, כאילו מי שהיה בצפת. בסדר, אני אף פעם לא התחברתי, למדתי זה היה... חשוב וזה, אבל
בסדר, יכול להיות. אני אומר את העיקרון. היישום הוא יכול בכמה אופנים. לדעתי היישום האידיאלי הוא דווקא ללמוד את הכל ולראות איך ישראל זה לב שבאומות. זאת אומרת, השאלה מה יותר משמעותי מבחינתך שלפני 250 שנה היה גוי שקראו לו קאנט, או שהיה יהודי שקראו לו רבי אליהו מווילנה, או שיש קשר בין הדברים. הם באמת היו באותו זמן, יש קשר בין הדברים, הלב של הכל זה הגרא, ויש איזשהם זיקות בין הפנים לבין החוץ. לכן אני, ההיסטוריה של אומות העולם היא מאוד חשובה בעיניי, לא מזלזל בה. אבל אני אומר, הנקודה העיקרית, מה שמעניין אותי פה, זה שיש ידיעת אהבה, ויש החיים שלנו. כשאתה בודק את עצמך, איך היית אתמול, מבחינת עבודת השם שלך, עבודת המידות שלך, ואיך אתה היום, מה שהיית אתמול זה לא היסטוריה. זה נקודה עמוקה מאוד בחייך. אנחנו היום, צערי הרב, יותר ויותר מתייחסים לירושלים כמקום היסטורי. היסטוריה, כמובן, הרבה דברים טובים היו שם פעם. זה מה שרציתי אומר, קדושה של קברים. זה משהו מת. אבל ירושלים, מבחינה היסטורית, היא משהו חי. הכל זורם אלינו. עכשיו נראה את הפירוט שהוא אומר. אני בשורה חמישית. קדושה של שלמותה ועיקרה, של ממלכתיותנו. דבר ראשון, מלכות זה בירושלים. דוד המלך באופן הראי נמצא בחברון, עובר לירושלים, מכאן המלכות היא בירושלים. למה הוא מדגיש את הדבר הזה דבר ראשון? מדוע המלכות היא בירושלים? כי הקשר הזה, הלא מובן, בין המקדש, מקום הקודש, לבין המלכות, זה מבטא את החיים. זאת אומרת, המלכות יונקת מקדושתה של ירושלים. זה דבר חי. של השבת שכינתו ונבואתו בתוכנו, או מתוכנו על כל הארץ. הציפייה לבוא לירושלים זה לחידוש השכינה. הגמרא אומרת שכל נביא שלא נזכר שם עירו, בידוע שהוא מירושלים. זאת אומרת, נגיד, על ירמיה כתוב שהוא מן הכהנים אשר בענתות. אבל חזון ישעיהו בן אמוץ, לא כתוב מאיפה הוא. מירושלים. ירושלים זה גי חיזיון, ירושלים זה מקום של שכינה. הסיפור הכי מדהים זה יונה, אתם יודעים מה קרה עם יונה. יונה, הגמרא אומרת, יונה מעולה רגלים היה, וחטפתו רוח הקודש. זאת אומרת, הוא הגיע, עלה לרגל, התנבא, הוא לא תכנן את זה. לא היה נביא לפני זה, אדם צדיק. עלה לרגל, והמציאות הזו של הקדושה, שיש בו שניים ברגלים, עושה אותם נביא.
לא היה נביא לפני
כן. לא היה נביא. יונה מעולה רגלים היה וחטפתו רוח הקודש, ככה הגמרא אומרת. חטפה אותו רוח הקודש.
לא, בנבואה
הראשונה
הוא נגיד לא רוצה.
בגלל זה הוא אומר לא רוצה, הוא לא יבין מה רוצים ממנו. בגלל זה הוא בסך הכל הגיע לעלות לרגל, פתאום קיבל רוח הקודש, אומרים לו לכת נדבר העיר הגדולה. וכל הסיפור בנוי על זה, רבותיי, טירון בנבואה זה לא אנחנו, שיהיה ברור, זה לא מזלזל חד שלום, אבל הוא בנוי על זה שהוא... הייתה פה כאילו תקלה, באדם בעל הרגל, חשב שהכל הלך כרגיל, פתאום עשה נביא. לא, זה מה שהיה קורה פעם בירושלים, זה של השבת שכינתו ונבואתו בתוכנו. אנחנו מדברים על הנבואה, גם זו נקודה חשובה, מה זה הנבואה? אנחנו יוצאים מהגלות כאשר אנחנו חושבים שנבואה זה המגיד עתידות האלטרנטיבי היהודי. זאת אומרת, יש לנו גם דבר כזה. הנביא, הוא גם יודע מה יהיה. אומר הרב צידה, אבל מה זה נבואה? זה דבקות עליונה בהשם. זה מצב שבו הפער בין הגוף והנפש מצטמצם והולך. זה ירושלים. מסע גי חיזיון, על זה אומרת הגמרא. מסע ירושלים נקראת גי חיזיון. שכל נביא שהוא סתם כתוב. אז ירושלים זה המקום שבו מתנבאים. זה נשאר בעם ישראל, כי יש הרבה יהודים שהם רוצים לגור בירושלים. גם פה ברחומה היו הרבה אנשים שקשו אליי ושאלו אותי האם קוראים את המגילה בתזבב. אם כן הם קונים, אם לא הם לא קונים. הוא גר בירושלים. אם פה זה י' ד', זה לא עוזר, אני חושב, כי יכול להיות שזה רק מדין סמוך. לא תמיד קוראים את תזבב. אם קוראים בי' ד', זה בטוח לא ירושלים. הם קוראים את הדבר, זה לא אומר זה כן ירושלים, כי גם סמוך.
שרם לבן סלומר שכל
מה ש... זה הנקודה הזו, קוראים לזה ירושלים, כן.
זה חידוש גדול.
חידוש גדול, כן, זה חידוש. אז זה נשאר משהו מזה בעם ישראל. יהודי הוא ירושלמי, הוא יהודי של ירושלים. בכלל אני חושב האתיופים רואים את זה הכי חזק. האתיופים אין להם בכלל ארץ ישראל במורשת, יש להם רק ירושלים. אין להם שום מושג מה זה ארץ ישראל. אבל גם לא אצל האתיופים, אז סתם ככה יהודי מהגלות מדבר על ירושלים כל הזמן. למה? ודאי שהנושא הוא ארץ ישראל. אבל ירושלים זה המקום שבו הכל גלוי. זה כתוב בגמרא במסכת קידושין, גמרא מאוד מפורסמת, כתוב 10 קווים של יופי ירדו לעולם, 9 נטלה ירושלים ואחד כל העולם כולו. אחידה מקשה על זה קושיה נפלאה. הוא אומר שבגמרא במסכת תענית, בדף זין, כתוב שאמרה למטרוניתא לרבי יהושע בן חנניה, היא תורה מפוארה בכלי מכוער. זאת אומרת, היא אמרה לו, אתה למדת הרבה, אבל אתה מכוער. אז הוא ענה לה, אביך שיש לו יין, איפה הוא שם את זה? בכלי זהב או בכלי חרס? וכלי חרס, למה? כי זה שומר על היין. אז גם הקדוש ברוך הוא את התורה שלו הוא שם במשהו שאין לו יותר מדי גוף בולט. זה משהו, גוף שפל, לא צריך להיות עם גופניות בולטת. ואז היא מקשה לו, הרי יש אנשים יפים שלומדים תורה, והאיקה שפירה וגמירה, יש אנשים יפים שלומדים, אז יאללה, אם היו מכוערים, היו עוד יותר לומדים. זאת אומרת, הכיעור, אז החידה אומר, זה סתירה. יש פה סתירה. מצד אחד אתה אומר, 9 קווים של יופי ירדו לעולם, 9 נטלה ירושלים ואחד כל העולם כולו. מצד שני אתה אומר, שבשביל להיות המתחם, זה עוד מכוער. אומר החידה, לא קשה. הבירושלים, הבארץ ישראל. בירושלים, שהקדושה גלויה, אז הגוף מאיר. בארץ ישראל, עוד לא הגענו למדרגה הזאת. אז הוא אומר, אחידה שלו דיוק נפלא, והגמרא הבאה מציע בדף פי ד', שם כתוב על רבי יוחנן, אומר, שהוא אומר, שהוא היה עומד, כשהיה חלש מלימודו, היה יושב בשערי בית התבילה, כדי שנשים יראו אותו ויהיה להם בנים יפים כמותם, אבל הוא אומר שם, הגמרא אומרת, אנא, רבי יוחנן אמר, אנא, אשתיירה משפירה ושפירה בירושלים. נשארתי מהיפיש והיפיש של ירושלים, ולכן היה הולך אל בית התבילה. אז החידה אומר, מה קורה בירושלים? שם אין יצר הרע. רבי יוחנן כל כך יפה, שהיופי שלו הוא לא סותר את, ה, את, ה, את, ה, את הגוף, הוא יכול לשאת על שערי התבילה, ואנשים מסתכלות ויוצאת להם בנים יפים, מה שלא יכול להתאפס בכלל במקום אחר, כי זה מין התנהגות זאת. אלא שם הגוף מזוכח, ולכן יכול להיות גם, גם, גם יפה. אז ירושלים זה מקום היופי הפנימי, הרוחני. כי בירושלים הכל חי, הקדושה חיה, באמת, וגם אנחנו כאלה. זה לא זיכרונות, זה לא עבר, זה רווה, זה מה שהוא רוצה לחנך אותם. אז הוא מדבר על הממלכתיות, הוא מדבר על הנבואה. לנו היא כולה עיר הקודש והמקדש, וכולה נקראת מקדש. זה רמב״ם. הרמב״ם אומר, המשנה אומרת שהלולב ניטל במקדש יום אחד, ובמדינה, סליחה, במדינה יום אחד ובמקדש שבעה ימים. המדינה יום אחד מדאורייתא, המקדש שבעה ימים מדאורייתא. והרמב״ם אומר שהמקדש זה ירושלים, לא רק בית המקדש. כל ירושלים נקראת מקדש.
המקדש נמצא...
עוד יותר חידוש, לא, זה כבר לא נזכר, עוד יותר חידוש, שאפילו מי שקוראים לו ירושלים, גם הוא מקדש. לנו היא מסוף בכל הארץ. מה הוא מתכוון לומר לנו עם הסוף בכל הארץ? זה, הרב תיודה, לא יודע אם אתם מכירים את הסגנון שלו, האמת, אני תמיד נזהר לקבוע שיעורים בספרים של הרב תיודה ושל הרב חוקי, הם קשים מאוד להבנה. אבל מסוף בכל הארץ, לאיפה אתם מכירים את זה? נכון, זה בתהילים. אבל משהו יותר מוחשי. זה שיר של יום שני. שיר מזמור לבני קורח, גדול השם ומולד מאוד, ביר אלוהינו הר קודשו יפה נוף מסוס כל הארץ. אל תראו אבל את הפרק הזה, הוא מפרש אותו. גדול השם ומולד מאוד ביר אלוהינו. זאת אומרת, העיר שלנו, הוא מתגדל כשהעיר שלנו, הר קודשו. ואז יופך להיות יפה נוף מסוס כל הארץ. זאת אומרת, העיר הזאת, כאשר היא העיר של עם ישראל, העולם כולו מתברך בה, העולם כולו שמח בה. אגב, בשיר של יום שני, יש רמז לסינדרום ירושלים. האם שמעתם על סינדרום ירושלים? לא שמעתם. סינדרום ירושלים זה דבר שקורה לנוצרים מזמן מסוים, שלימדו אותם תמיד שהיהודים זה השפלים שבבני אדם. הרי אנחנו זה אלה שמרדנו במשיח. אנחנו זזנו נחות של היהודים, אלה שלא נחטפו אל האור. ולכן הם יהיו מדוכאים עד סוף ימיהם, ועכשיו הם עושים צלנות לארץ ישראל, ובאים לירושלים, והם, יש כאלה שיוצאים מדעתם. כי הם לא מאמינים זה יכול להיות הדבר הזה. העם המדוכא הזה, איך יכול להיות שהוא פורח כל כך? אז זה סינדרום ירושלים זה נקרא. זה מזעזע אותם לגמרי. בגלל זה התפתחה עכשיו אצל האבנגליסטים, צריכים לדעת את הדברים, האבנגליסטים, זה הכנסייה של משמו קלינטון, האבנגליסטים יש לצלם שיטה חדשה, כיוון התפיסה הנוצרית של האפיפיור של זמן השואה הייתה שהיהודים צריכים להיות מדוכאים. עונש על זה שהם מרו במשיח. ולכן, לכן הוא לא עזר בשואה. ודאי שהתנגד להקמת מדינת ישראל. עכשיו, הקמת מדינת ישראל היא סתירה לאמונה הנוצרית. אבל אצל האבנגליסטים יש תורה עכשיו כזאת, והוא פת, איך קראו לו? פת ביוקנן? לא פת ביוקנן. זה הסנאטור הזה שדיבר נגד ההתנתקות. לא סנאטור, קומר. פת רוברטסון. קומר אחד שדיבר דברים חריפים נגד ההתנתקות. אז יש לצם שיטה כזו, הם אומרים שאנחנו הרי השאור שבעיסה. היצר הרע שבצד הכי נמוך, ואם זה הגיע אלינו, זאת אומרת, אם העם ישראל מתחיל לחדש את חייו, הרי... לא, זה אומר שאפילו הצדים הכי גרועים מתעלים. רק צריך לדאוג שנתעלה בכיוון הנכון. זאת אומרת, אם קרה בלתי יומן שעם ישראל חוזר לחדש את חייו, זה מבשר, מה?
מצאו פתרון יפה.
מצאו פתרון יפה, כן. זה מבשר רנסנס פנימי של הנצרות כולה. מדוע? כי אפילו עם ישראל חוזר, לא ייתכן שהוא יחזור, אז הוא חוזר בעצם לנצרות. ולכן אותם נוצרים אוהבי ישראל, הם מאוד אוהבים אותנו נוצרים. זאת אומרת, כל הנוצרים אוהבי ישראל, שאלה עם הפרצוף המתוק הזה שתורים ליישובים ולישיבות וכל זה, אלה הם מיסיונרים. הבעיה שאצלנו יש כאלה שגם מצוקה אומרים של הכסף אין ריח.
שולחים דואר בכמויות עצומות, כל מיני אנשים.
סוף.
כן, כבר יודע כבר מה מתקן
העולם. אז ועכשיו נתנו להם על הכנרת שם אלפי דונמים. לעשות כפר אבנגליסטי נוצרי בדרום הכנרת.
לעבודה מכרה להם את זה.
יש בעיה גדולה עם הנוצרים, אבל שם, בשיר, אני חוזר, השיר שלי גם כתוב ככה. תשמעו טוב מה שאנחנו אומרים כל יום שני. גדול השם ומולל מאוד, ביר אלוהינו על קודשו. יפה נוף, מסוס כל הארץ. כשעיר אלוהינו, זה הרב ציודה, אם מסוס כל הארץ, אז יש תקווה לעולם, אז יש שמחה בעולם. הר ציון, ירקדי צפון, קירת מלכה, אלוהים בארמנותינו עד אל המשגב. הנה, עכשיו זה מצב שלם, אנחנו בירושלים, ויש שמחה בעולם. עכשיו מה קורה? כי הנה המלכים נועדו. עברו יחדיו. המלכים שומעים שחזרנו לארץ, הם לא מאמינים, לא מוכנים לקבל את זה. הנה המלכים נועדו, עברו יחדיו. הם הראו כן תמאו, נחפזו, נבהלו, רעדה, חזתם שם, חילקה יולדה. מה זה הולך? הם רואים שגדול השם מולן מאוד בעיר אדומה וקודשו. כל המלכים באים. רעדה, חזתם שם, זה סינדרום ירושלים. נכון? רעדה, חזתם שם, חילקה יולדה. הם פשוט לא מאמינים מה שקורה. הם הראו כן, תמרו, נבהלו, נחפזו. זה סינדרום ירושלים. כי הגויים מגיעים לירושלים, פשוט לא מאמינים למראה עיניהם, ואז הם משתגעים. אבל פה, אני חוזר לעניין, הרב פה רומז, לנו עם הסוס בכל הארץ. זה קשור מה חז"ל. חז"ל אומרים, אם היו יודעים הגויים, כמה בית המקדש מטיב להם, היו מביאים עגלים תומים, מביאים לבית המקדש. כשעם ישראל בירושלים, כל העולם חי. הלב פועם, הלב חי, הלב שמח, הלב מרושב. אני רוצה להגיד לכם, אתם יודעים מתי אנחנו נשלוט בירושלים ובכל ארצנו? כשאת זה ננחיל לעם ישראל. תדעו לכם את זה. כל עוד שכל השיקולים יהיו שיקולי ביטחון ודברים פרקטיים, לא נצליח במלחמה. רק שננחיל לעם ישראל, נצליח להפך מלפנים את העולם הרוחני, אז נצליח, למרות שזה מאוד קשה, כי האיחוד האירופאי נגדנו. אמי אמרה לי השבוע, היא אמרה לי שהיה בחדשות דברים מפורסמים שיש יוסי ביילין מקבל כסף מהאיחוד האירופאי. חשבתי שרק אני יודע את זה. דברים מפורסמים, האיחוד האירופאי, אז יש כתבו ספר אונסקו. אונסקו זה ארגון התרבות של האום. אז כתבו ספר שבו התברר שאחד הגורמים הכי מאיימים היום השלמות, השלום העולם זה הפונדמנטליזם הדתי שמתחלק לשניים, פונדמנטליזם אסלאמי ומושלמונים, רובן זה אתה. ובמיוחד אנשים כמוך הם מאיימים על שלום העולם והם משפיעים פה הרבה כסף כדי... סיפר לי רופא אחד בהדסה, אין כרם, שם הרבה רופאים ערביים, מרכז פרס לשלום מממן 40% מהמשכורת של רופא ערבי. החל נהדס למשתלם להעסיק רופא ערבי יותר מאשר רופא יהודי. כל זה מסע תרבותי שלם. וזאת תביעה גרינפילד, הגברת ההיא, היא כותבת את הספרי היסטוריה של הדתיים, לא יודע אם אתם יודעים, אבל ילדיכם שנומדים בחורב במקומות כאלה מתורבתים, תבדקו בשער של הספרים, מי כתב את הספרים. תגלו הרבה הפתעות.
אז הוא כל אחד מקבל כסף
מהחורב. ודאי. אנחנו, המעבר הזה מקברים, מעבר לאמונה, לחיים, הוא מעבר קשה מאוד, הוא מעבר שהוא, אתה הרי נשטף בשטף החיים. אתה יום אחד שאתה עובד בהייטק, יום אחד שאתה מדבר עם אנשים שהם הפוכים ממך, יום אחד מגרד ממך את כל עירת שמיים שלך, כי הכל תכליתי, הכל ממשי, הכל פרקטי, ואם יש משהו רוחני, אז הוא מיד מחבר את הנצרות, היהדות והאסלאם, מיד מחבר את הכל ואת הרפורמים ואת כולם. אז תדעו לכם, עבדה לנו הקנאות. למה אנחנו לא קנאים היום? כי היום התחליף לרוחניות זה הפלורליזם. הוא יחבטם, מה אכפת לך? אתם יודעים שסיפר לי הרב צביטאו דבר מחריד, שתגיד לי רובין אם אתה יודע על זה, שיש מקומות באמריקה רפורמים שעושים שבוע שבוע שבוע, היהודים הולכים לכנסייה, שבוע הנוצרים באים לטמפל. שמעת על זה? ככה סיפר לי ש... וזה בתור ביטוי לידידות ואחווה בין דתו, והדבר הזה שוחט אותנו, כי אחר כך גם הרפורמים באים, וגם הרפורמים, מה נפד לך? בואו נעשה מפגשי רבנים, נפגיש את כל הרבנים, האורתודוקסים, הרפורמים, כל אחד יגיד מה שהוא חושב, אבל העיקר שנהיה ביחד, העיקר להחזיק ידיים, לא להפסיק את החזקת הידיים, כולנו ביחד. הדבר הזה שוחק אותך, שוחט אותך, הוא מעקר בך את היכולת לפרוח, להאמין, להגיב, להילחם. איבדנו את הקנאות. מצד שני, הקנאות נתפסת לו פרימיטיבית, על מה אתה מקנא? זה מתכון לקנאות, הדבר הזה מתכון לקנאות חיובית. זה לא שאתה נלחם עם מישהו אחר, אתה כל כך מלא חיים, כל כך מלא אמונה, כל כך מלא קדושה, שהכל, התפיסות הנוצריות, האסלאמיות, האחרות, זה זול בעיניך. זה מדבר על העבר, זה מדבר על משהו מת.
אתה עושה טעות היסטורית,
כן, זו הייתה טעות חמורה היסטורית, אבל אני חושב שלבוא את הטעות הזאת, כנראה שאם יבוא את זה משה דיין אחר ויגיד וואק, תן את המפתחות, לא יקבלו. השאלה כבר היפותטית. היה רגע אחד של התעלות בתפשין כף זין, אבל הוא לא כך הרבה זמן. רגע זה, הוא טוב טוב טוב, רגע אחר, איפה הוואק? מה היה לתת להם את המפתחות? כי לא היינו בשלים לזה. הגענו בלתי מוכנים. סיפרתי בשבת, לא היית, על חיים בר-לב. קראתי בספר שהוא כותב מכתב לאבא שלו. חיים בר-לב היה סגן רמטכ"ל במלחמת ששת הימים. הוא כותב לאבא שלו, אומר לו, אבא, אני אף פעם לא בכיתי, אתה מכיר אותי, אני לא בוכה. זוכרים את בר-לב? ובסוף כזה פלמחניק קלאסי. אז אבא אף פעם לא בכיתי, אפילו כשנפטרה אמא לא בכיתי, אבל כשעמדתי מול הכותל הדמעות יצאו לבד, בכיתי כמו ילד קטן. היה רגע כזה, לא ידענו לנצל את השעה מבחינה זאת שצריך לרומם את הרוח, לא להגיד קח את המפתח שם, זה בשפע של דברי תורה והסברה, ו לא ניצלנו את הרגע הזה, ואז להפך, המצב הסתבך יותר. אם לא היית מגיע לעיר העתיקה, אז כבר היה לך למה לחלום. היום כבר אין חלומות, כי אתה כבר יודע, המוסלמים יהיו שם, אני אומר, אדם סתם, אדם רציתי. אלה נשאיר אותם שם. ומי שרוצה לפוצץ, זו קרניס מטורף. וככה זה יוצא. ושם, תפסיק, והמוסלמים שם, אנחנו נחלק, אנחנו נקבל חצי, כלומר את הכותל, הם קבלו את החצי השני, מה שאחרי הכותל, יחלוקו. לא, זה לא ככה, אנחנו, היום יש מכבסת מילים, אנחנו נקבל את הרחבה הגדולה עם החזית וכל זה, והם יקבלו מה שאחרי הקיר, מה שלא רואים. היום הכל, נכון, הכל מכבסת מילים, אתה לא צריך, אתה... נגיד שאתה הורס בית כנסת, אז אתה לא אומר אני הורס בית כנסת, אתה אומר אני מרחיב אותו. יש משהו כזה בשכונה, לא הורסים את הבית כנסת, מרחיבים אותו, הורסים את הקירות ואז הוא נעשה גדול יותר, אז אתה מרחיב את בית הכנסת. היום אנחנו פה מחפשים כל הזמן, האמת לא חשובה, כך חשוב איך עובר מסך. נגיד הייתה הפגנה בשכונה, לא חשוב אם הייתה הפגנה או לא הייתה, חשוב שכתבו בעיתון שהייתה. מה חשוב אם הייתה או לא, אם היה או לא היה? באמת זה מעניין מישהו אם היה או לא היה. עכשיו אתה צריך לעשות רק איך איתים זה. וכמו שאמרו לי אנשים מגוש קטיף, אמרו לי למה הלכו מכות עם החיילים? כי צריכים להראות שאנחנו, אכפת לנו, לא ביטלנו לבית בקלות. אז אמרתי לו, תגיד לי, אתה פה 20 שנה אתה חי תחת פצמרים, כל יום שאתה יוצא מהבית שלך זה מסירות נפש. הילדים שלך פה נמצאים בסכנות. האחים, השכנים שלך נהרגו פה בפיגועים. אתה צריך להראות למישהו שהבית שלך יקר לך? מה אתה פה 20 שנה? בטלוויזיה לא הראית. זו התשובה. אתה צריך להראות בטלוויזיה. כי אם אתה לא מראה בטלוויזיה, זה לא נקרא שהראית. הייתי לא מזמן באימון אוגדה, לפני שבועיים, לא היו שיעורים. אז אמרנו, אנחנו, יש לנו מתווה של לכבוש את חברון ואת בית לחם. הוא אומר שזה ריאלי, מפקד האוגדה שלנו. יהודי מותק, מפקד האוגדה שלנו. הוא אמרנו, חבר'ה, בית לחם וחברון, מלחמה תקשורתית. עשית ולא עבר בתקשורת, לא עשית. עבר בתקשורת ולא עשית, עשית. ככה אומר מפקד אוגדה. אתה עשית אותו מילואים לא מזמן, תת אלוף בצה"ל, חבר'ה, תקשורת, כולם איתך, אתה נלחם זה, המצלמה בעורף. מה שעבר במצלמה, זו המציאות. עכשיו, מה קורה? גם לנו זה קורה. אנחנו גם הופכים להיות כאלה. כי אתה רוצה להראות זעם על זה שרוצים את נס, הכוונה, לא זה שאתה בוכה בתפילה משהו, זה לא, לבכות בתפילה, לא, צריך להגזים, אבל זעם זה, דוד זה מצלמה, אתה מראה זעם, אתה זועם על מתי נסת, יצא לך פעם להתפלל טוב שלא עשו בתת, לא, זה לא, התפלל, זה לא, אני רק זועם למצלמה, זה נקרא זועם, תן לזה מצלמה, משהו שיצלם טוב, איזו תמונה עיתונאית, אני מבטא את זעמי, אבל איפה עבודה, משהו, חזרת בתשובה, הבטחת לדבר בתפילה, אולי, אמור יש איום על בתי הכנסת. נגיד, הורדת קצת מהדיבורים, אמרת, אני אדבר רק בין גברא לגברא, ולא בקריאת תורה. דבר רק בחזרת השעת, ולא בקדושה. לא יודע, משהו תעשה, זה, יש פה הרסת בתי כנסת. מה השתפרת, מה חזרת בתשובה, כדי שלא עשו בתי כנסת? אני? עשיתי כתבה בעיתון. קודם כל צריך לעזור בתשובה. ואחר כך צריך לעבוד עבודה אמיתית. וזה שהעירת שמיים שלנו הפכה להיות בגודל של מצלמת טלוויזיה, שכנראה נעשה קטנה יותר ויותר, נכון? פעם מצלמות היו גדולות כאלה, עכשיו מצלמות נעשות קטנות, אז גם העירת שמיים שהפכה להיות קטנה בגודל מצלמת טלוויזיה, מצלבני לא טוב. ואני אומר לך, מה שיש שם, מה שאנשים בגוש קטיף, יש אדם, זה משגע אותי, אדם, ששנים הוא יוצא מהבית של אותה חתימה של פצמרים, הוא צריך להוכיח למישהו שכואב לו לצאת מהבית. אני פשוט, אני לא מבין מה שקורה פה. או שאני מטורף, או שכולם פה מטורפים. אתה חיית פה תחת איום של פצמרים, אנשים פה מתו ונשארת. עוד לא הוכחת שאתה דבק במקום הזה. מה, יקחו אותי ואני סתם אלך? אתם משוגעים? התכוונת לומר, לא הוכחתי בטלוויזיה. אני רוצה שיראו אותי בטלוויזיה מתנגד, כי מה שלא קיים בטלוויזיה לא קיים. לא ראו את הפצמרים נוחתים, אנשים לא יודעים. מה קורה לנו? אנחנו מושפעים תרבותית ובחוץ. אני אומר לתלמידים בישיבה, כל מי ששומע מהדורת חדשות הוא אדם אחר. הוא אדם מת. במובן הזה, שאיכשהו מנתח בעיה, מה חשוב, מה לא חשוב, מה אתה אומר, מה אתה לא אומר. התורה היא משהו חי. כולו מלא רוממות, מלא רוח. בואו נגמור את ה...
למה אומרים שצריך לעבור בתשובה? השאלה שמאוד לא אומרים לעצמם.
האחרים.
תלבים צריכים לעבור בתשובה.
ברור. למה אתה צריך לעבור בתשובה? הייתי בסדר גמור. למה אתה צריך לעבור בתשובה? אני אומר אפילו דבר, נגיד על הבתי כנסת, תראו שאני מתרגז מהדבר הזה. דבר אלמנטרי. אדם מגיע לגור בשכונה חדשה. עכשיו אנחנו יודעים שמדינת ישראל בנויה, כל מדינת ישראל בנויה, שכל שכונה חדשה, אז יש לך מנהל קהילתי, עובדת סוציאלית, נקודת משטרה, רכז תרבות, רכז חינוך, רכז נוער, רכז קהילה, רכז בר מינה, הכל יש לך שם בפנים, רק בית כנסת אין. ככה כל השכונות בנויות. יש כאלה יותר גרועות, יש פחות גרועות, אבל נגיד גילו. גילו זה שכונה על-קרקעית, זה מה שנוגע לכל הדברים, ותוך קרקעית זה נושא בית הכנסיות. שם עוד יש מקלטים. אין מקלטים שם, יש רק בתי כנסיות במקלט. אתה נכנס לזה, יש שם, נדמה לי, 37 בתי כנסת, מתוכם 14 מעל הקרקע, כל השאר מתחת לאדמה. הייתם פעם בגילו? לא הייתם בגילו? תנסו לראות. אני הייתי בגילו, בבית כנסת המרכזי של גילו, יש שם כיסא כזה גדול, הרב בן אבו, גדול, הוא הולך אותי, גדול, גדול. אבל אין מקום מעבר לכיסא, זאת אומרת, רוב הבית כנסת זה הכיסא של הרב בן אבו, בית כנסת המרכזי של גילו, היית שם פעם? ברחוב, איך קוראים לזה? גילו א', הבית כנסת המרכזי, ותמיד הייתי רואה, הדודאים, מבוא הדודאים, תמיד הייתי רואה, אני קשור לרב בן אבו, ולפני פסח אנחנו מדברים, הייתי רואה במודעות של פרשת שבת הגדול, פרשת שבת הגדול, בית כנסת הספרדי המרכזי במבוא הדודאים, אז הייתי שם פעם אחת, אני אגיד לכם, זה כמו בערך איפה שהיה הכיתה של בית כנסת התימני שם, היה סדר כזה שגילו, זה בית כנסת בנוי, בנו שם קטסטרופה. עכשיו, כל מדינת ישראל בנויה ככה, שאין חוק שמסדיר את בניית בתי הכנסת. גילו ככה, פסגת זאב ככה, כולם, אפילו ארנוף ככה, רק החרדים יש להם שכל, אבל בסופו של דבר הם יודעים איך לעבוד. עכשיו, מי השם? הם? אני בטח לא. אני בטוח לא, אני יש לי זכויות. אני הגעתי לפה, הייתי דור השירות. אני מגיע לי שירות. וכל המדינה אשמה. הם אלה יש לי... בסדר, אני לא אומר זה לא נכון. אני לא אומר זה לא נכון, אבל יש לך גם משהו לעצמך. כזה התפרור. משהו, מה שיגיד, אולי גם אני צריך לעזור בתשובה, אולי... טיפה, משהו, קצת להגיד, נגיד, אני הייתי אומר, אם יש מקום שאין בתי כנסיות, אז אם יגדרו על עצמם בבתי כנסת לא לדבר בתפילה, בטח נפעל פעולה גדולה בשמיים. לא, זה לא. אין, זה לא ברסק. לא. מה פתאום? אנחנו 100% ביחד לבית כנסת. אבל זה מוצר פשוט, יש שבת בית כנסת. אם זה מוצר בית כנסת. לא, זה לא. טוב, מה, לא נעשה כלום. אני לא אמרתי, אם זה תעשה עצרת, תחזור בשביל בית כנסת, ואז תלך, תעשה הצגה שואו לפני המצלמה. בסדר, אני לא מתנגד לזה, אבל איפה העבודה הפנימית? אין עבודה פנימית. עכשיו, שזה ככה, תדע לך, שזה ככה, אז אחר כך שאתה צריך להסביר לאנשים את הזכות שלך לירושלים, אתה אומר, יש לי יותר סבים מתים פה מאשר לגויים. טוב, אז יש לך יותר, תקבל יותר, הם יקבלו קצת פחות. מצד שני, הם יותר אנשים בעולם. אז איכשהו עושים יחלוקות. אתה לא חדור אמונה, אתה לא מלא אמונה. אתה לא מדביק אנשים אחרים. וזה חוזר לנו כל הזמן. אנחנו כל פעם שאנחנו מסבירים את עצמנו לאדם לא דתי, אנחנו עושים להסביר לו את עצמנו לפי שתתו. תמיד, אתה מדבר איתו על, על, על פוליטיקה, אתה מדבר איתו על ביטחון, אתה מדבר איתו על טרור, אתה מדבר לפי מהדורת החדשות האחרונה ששמעת. מה ששמעת בחדשות במהדורה האחרונה, אתה עושה הפוך, וכזה תמיד זה נגדנו, אתה הופך, וזה מה שאתה אומר לאדם הלא דתי שאתה פוגש. אבל איפה העולם הפנימי שלך, איפה עולם עירת שמיים שלך? אתה לא, לא מדבר איתך, בוא נלמד משהו. בוא נקרא פרק תנ"ך, בוא נקרא כמה פסוקים פרשת שבוע, לא, אתה מדבר איתו פוליטיקה. וזה מה שהחינוך הגדול של הרב צבי יהודה, שירושלים היא החיים שלנו. בוא נגמור את זה מהר, כי זה קשה פה, אבל לנו אבניה, אבני חומת בית קודשנו, משגב תפארתנו. גם כאשר הוכנו בחול ואחר כך הוקדשו, כי קודם כל בונים בחול ואחר כך מקדישים, גם כאשר הוחרבו. אבני לבבות, אתם יודעים שזה שיר של הרב צבי יהודה. יש אבנים, יש אנשים לבד, יש אבנים, זה הרב צבי יהודה. רק... לקחו את זה ממנו, לא יודע מי. אבני לבבות הם לנו בשבילנו. לנו מחיצותיה, מדרגותיה. תפיסות פליטה הם לנו ללחם מלות גושתה וחיצות ממושתה ומסיד ביחוד חנו. לנו הוא המקום. אשר בחר ובוחרנו באהבה מכל העמים, נתן לנו תורה מתמיתו וחיו עולם העולמנו. לנו היא מרומנת מכל חיינו כולה, ואיתה והגבה. לנו היא נקראת לשם שאתה הקדוש ברוך הוא. ירושלים משנה זה שם השם. זאת אומרת, כל זה חי, זה מה שהוא נסה לומר. והיא קיימת, או מתקוממת, או משיבה נקומה. מתחדשת, עכשיו אלינו, מתחדשת, מתרחבת, או מתפשטת, או משתכללת. זה ירושלים החדשה. עם שוב השם שיבת ציון וכינוס בניה לגבולם. ירושלים הרים סביבה, והשם סביב לעמון בטבע דולם. ירושלים היא המקודש מתוך כל ארצנו כולה. הוא מחבר את כולנו כאחד, בעלתנו כולנו לראות פני השם לוקנו. ירושלים היא מנוחתנו ונחלתנו. עכשיו בסוף יש שפעת קשה, והיא מתבררת, ומתברכת לנו בתוך נקודתה הפנימית של ציון. הגמרא אומרת ביומא, דף נ"ז עמוד ב', אני חושב, שמציון מכלל יופי, מציון הוכלל יסודו של עולם. ציון זה הנקודה שמן התחיל העולם להתפשט, זה אבן השתייה. מפה מתחיל העולם להתפשט, נקרא ציון. הציון זה מקום קודשי הקודשים. ירושלים זה כל מה ש... שמסביב. לכן היא מתבררת, מתבררת לנו, זו נקודתה הפנימית של ציון, שזה המקום שבו העולם מתחיל להיבנות. טוב, אני מקווה שאנחנו...
אמר הרב ש... רומש שפירה שם את אותו, הוא דיבר על... המדבר אף למשל שכתוב רק נכון חשבים, כי בכל שם זה אף של הקדוש
ברוך הוא. תקחו את זה, כדאי לכם.
בגבי ציון,
בשבת
המוקדשת
ציון
זה נקודת החול.
כן, כן, זה...
זה נקודת
הקודש. נכון, נכון. יש את הקודש הכי...